נעסוק היום בהלכות הגלת כלים, בכללים של הדינים האלו, שמהם אחר כך נמשכים הדינים הפרטיים, איך מכשירים את המטבח ואת כלי החמץ. אבל בדיני הכשרה המפורטים אנחנו עוד לא נעסוק עכשיו, רק ניגע מפעם לפעם באיזשהו דין. באופן כללי, למרות שהדפנות של הכלים נראים קשים ואטומים, הכלים בולעים טעם. כאשר מבשלים בתוך כלי מאכל, חלק מהטעם שבמאכל נכנס לתוך הדופן של הכלי. כמה? קשה לנו להעריך. מפני שזה גם תלוי בסוג הכלי, אולי תלוי בסוג המאכל, בעוצמת הטעם שיש במאכל. כיוון שיש בדבר הזה ספק, אז אנחנו חייבים ללכת לחומרה. וזה כלל קבוע בדברי חכמים. כאשר יש לנו ספק שלא ניתן להעריך את האמת, אלא יש פה באמת ספק שנע מקצה לקצה. אז במקרה כזה, מחמירים עד הקצה. הדוגמה לזה זה הכחל, זה הדד של בהמה, שהיא מנקת. כאשר שחטו את הבהמה, אז נותר עוד חלב קצת בדד שלה. וצריכים להוציא את החלב משם. מה קרה אם לקחו את הכחל והכניסו אותו לתוך הסיר של הבשר? אז אנחנו יודעים שיש בתוכו עוד חלב, אבל לא יודעים כמה. כיוון שלא יודעים כמה, מחשיבים כאילו כל הכחל הוא חלב. כלומר, כשיש לנו ספק שלא יודעים להעריך אותו, אולי החלב שם 20%, אולי 30%, אולי 50%, אולי 70%. אז אנחנו הולכים לחומרה. וצריך להבין את הפסיכולוגיה שבדבר. כי אם אנחנו נניח, נאמר, תראו, החלב הוא לא יותר מ-50%. יבוא חכם אחד ויגיד, לא, הוא לא יותר מ-40%. יבוא אחרי יגיד, בעצם, הנראה לי פה שזה לא יותר מ-30%. עד שבסוף יבואו ויכנסו כבר לטעות ממש, ויגידו שהוא פחות באמת. כי כאשר נותנים את הדברים לשיעורים, אנשים מנצלים את הפרצות. ובמיוחד שיש לאדם אינטרס, אז הוא עלול להגיד, כאן מדובר שהאיסור הוא פחות. ולכן אין ברירה. אתה לא יודע להגדיר כמה, תלך עד הקצה. כאילו כל הכחל ספוג חלב. אותו דבר בכלים. כיוון שאנחנו לא יודעים כמה בדיוק נבלע, מחשבים את כל הכלי כאילו בלוע בטעם. וגם אפשר לומר שלפעמים הטעם שנבלע בכלי הוא הטעם החריף יותר. כלומר, לא בטוח שהכמות החומר של המאכל הוא זה שקובע את עוצמת הטעם. יכול להיות שמה שנבלע זה דווקא החלקיקים החריפים יותר שבכוחם לתת טעם יותר מכמותם. לכן בכל אופן אנחנו מחשבים אם בשלו בסיר נניח בשר טרף, כאילו כל הסיר, כל דופן הסיר זה בשר טרף. בשלו אחר כך בתוך זה בשר כשר, אז השאלה האם יש פי 60 כנגד מה שבלוע בדופן. וההלכה, על פי מה שמדדו חכמים, שאין בסיר פי 60 מאשר עובי הדפנות שלו. כדי שיהיה סיר כזה, צריכים שיהיה דופן נורא דקה, סיר מאוד גדול, כולו מלא, אז יכול להיות שמה שבציר פי 60 מעובי הדפנות. אבל כל זמן שמדובר על הסירים שלנו, אפילו הסירים שלנו שהם יותר דקים, הדופן המתכת היום יותר משוכללת מאשר המתכות שהיו פעם, אפילו בסירים שלנו, אין בתחולה שבתוך הסיר פי 60 מאשר הדופן. לכן אם לקחו סיר טרף ובשלו בתוכו בשר כשר, הבשר נסע טרף, מפני שהוא בלטם נדפנות. אבל אם עברו על הסיר הזה 24 שעות, נכנס לנו כלל חדש. ומהו הכלל? נותן טעם לפגם מותר. נתחיל להסביר את העניין. אם בשלו בשר כשר ונפל לתוך הבשר הכשר, חתיכת בשר טרף מסריחה, שכבר נתקלקלה והטעם שלה פגום. נכנס לתוך הסיר. מרגישים את הטעם שלה. כי חתיכת הטרף הייתה 1/20 נניח, נותן טעם. אבל הטעם פגום. תואמים מהבשר ואומרים, לא כל כך טעים, בגלל שיש פה טעם מסריח ומקולקל, אבל זה עדיין אפשר עוד לאכול. זה לא הרס לגמרי את התבשיל, אבל זה קלקל. נתן טעם פגום. במקרה כזה, המאכל קשה. כי נותן טעם לפגם, מותר. כלומר, מתי האיסור אוסר? כשהוא נתן טעם משובח. שלא קלקל. אבל אם הוא קלקל, גרם שהתבשיל עכשיו פגום, נפגם קצת, אז התבשיל קשה. המאכל שנבלע בתוך דופן הכלי, גם עליו עובר תהליך במשך הזמן. וקבעו חכמים שאחרי 24 שעות, כבר טעמו פגום. יש דעה שאומרת שאחרי 12 שעות טעמו פגום. אבל אנחנו פוסקים להלכה, שאם עברו על הסיר 24 שעות, הטעם הבלוע בכלי כבר פגום. לכן, אם היה סיר טרף, ובשלו בתוך הסיר הטרף בשר כשר, הדין תלוי אם עברו 24 שעות או לא עברו 24 שעות. לא עברו 24 שעות, זה אומר בין יומו, אז הבשר שהיה כשר, שבשלו בתוך הסיר, כבר לא כשר, כי הוא בלע טעם מהדפנות. אם עברו 24 שעות, הסיר אינו בין יומו, אז הבשר שבשלו בתוך הסיר הזה, כשר בדיעבד, מפני שהוא קיבל טעם פגום. אבל, תקנו חכמים, שאסור להשתמש בסיר שבלע טעם פגום, עד שלא יעשו לו הכשרה. מדוע? כיף שיכולים לטעון ולהגיד, נחכה 24 שעות, הטעם פגום, ונשתמש בסיר. אבל אמרו, אם יגידו אחרי 24 שעות מותר להשתמש בו, יתבלבלו אחר כך וישכחו. תארו לכם למשל, אנשים יקחו סיר. יום ראשון יבשלו בו בשרי, יום שני חלבי, יום שלישי בשרי, כאשר ישתדלו בהתחלה להקפיד שיעברו 24 שעות, במשך הזמן יתבלבלו, וכבר לא ימתינו 24 שעות. לכן אמרו, אם אדם רוצה לאכול, לבשל בסיר שנטרף, חייבים להכשיר את הסיר, בהגלה. גם אם עברו עליו 24 שעות, אדם היה לו סיר בשרי ורוצה לשמש בו בחלבי, לא יכול לעשות את זה בלי שיעשה לו עגלת כלים. גם אם עברו 24 שעות. יותר מזה. מה יהיה הדין אם אחד היה לו סיר טרף? ואומר, אני יודע שצריכים להכשיר אותו. אבל עברו 24 שעות. אני יודע שגם אם עברו 24 שעות צריך להכשיר אותו. אבל בדיעבד, אם אני מבשל, הבשר קשר, כי הרי הטעם שיצא מהכלי הוא טעם פגום. לכן הוא אומר, אני אבשל. בדיעבד הבשר קשר. אבל הדין הוא שהתבשיל שהוא בישל שם, פסול. מדוע? כי גזרו חכמים. כיוון שאתה עברת על מה שתקנו חכמים, שאין להשתמש בסיר שנטרף בלא הכשרה, אז אם השתמשת ביודעין בסיר הזה, מה שבישלת בו, פסול מאכילה. מתי אנחנו אומרים אם עברו 24 שעות בדיעבד זה קשה? כשהוא לא ידע, כשהוא שכח. אז אומרים סוף כל סוף הטעם שיצא מהדופן אל תוך התבשיל היה טעם פגום. ולכן התבשיל קשה. אבל אם הוא בכוונה לקח סיר טרף, אבל עברו 24 שעות ולכן הוא כבר לא נותן טעם קשה. כיוון שהוא עבר על דבר חרמים והשתמש בסיר הזה בלי הכשרה, אז התבשיל שבישל בתוכו, פסול מאכילה. כך נניח זה גם לגבי בשר וחלב. גם אם יעברו 24 שעות עליו סיר בשרי, אם בישל בתוכו חלב, הוא ידע שזה סיר בשרי, ובישל בתוכו חלב, אז החלב שבישל בתוכו אסור באכילה. אותו דבר לגבי פסח. לקח סיר של חמץ, שעברו אליו 24 שעות, ובישל בתוכו בפסח, מאכלים קשירים לפסח. אם הוא ידע מזה, לכל הדעות, מה שבישל בפסח, פסול לאכילה. ואם הוא לא ידע, בדיעבד, שכח. חשב שזה סיר קשה לפסח, ואחרי שבישל, נזכר שזה סיר שלא קשה לפסח. כאן יש מחלוקת, האם נותן טעם לפגם בפסח מותר או אסור. כאשר השולחן ערוך פסק למעשה, שנותן טעם לפגם בפסח כשר. והרמה פוסק שאינו כשר. כי הרמה אומר, אם חמץ פסח אינו בטל אפילו באלף, גם נותן טעם לפגם לא בטל. אז זה אם כן הבדל בין מנהגי ספרדים ואשכנזים, וכן חלק מהספרדים שמחמירים כמנהגי אשכנזים. כי בכלל צרדה, בענייני הלכות פסח, חלק מהספרדים מחמירים כמו אשכנזים. כמו יש ספר זכור לאברהם שכתב, בענייני פסח, אנחנו כאשכנזים. כלומר, אז אם זה היה סיר חמץ שבישלו בו בטעות תבשיל לפסח, בתוך פסח, לפי השולחן ערוך, המאכל הזה יקשר, כי הטעם שהוא קיבל מהחמץ הוא טעם פגום, ולפי הרמה, חלק מהפוסקים הספרדים, אז התבשיל הזה יהיה אסור באכילה, מפני שחוששים גם לאסור טעם פגום בפסח. טוב. אולי אני אגיד פה איזה רמז רעיוני, מאוד מתקדקים, כפי שלמדנו, בדיני הכלים. שאמרנו, הכלי בולע טעם, ועד שלא תוציא את הטעם, אסור להשתמש בכלי הזה. זה דבר ככה, שיש בו חומרות, דינים קשים. וזה רומז שהנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בנו טהורה. כל העניין שהנשמה תתגלה בתוך הכלים שבעולם הזה. לכן העבודה של תיקון הכלים זו עבודה מאוד מאוד חשובה, רגישה וקשה. דבר נוסף, הכלי הוא מבטא גם את המוסד, את המערכת, את המנגנון. הרי עם הכלי אנחנו מכינים את המאכלים. ולכן הכלי שאיתו מכינים את המאכלים חייב להיות גלת כושר. הוא חייב להיות נקי לגמרי. כי אם במנגנון שבו מכינים את הדברים יש פגם, אז כל מה שיכינו אחר כך ייפגעו. אז לכן מחמירים בו יותר מאשר בכל דבר. במה מתבטאת החומרה? שאנחנו אומרים, כאילו כל דופן הכלי נחשבת כמו מה שבלוע בתוכו. ולכן אף פעם אין פי 60 במה שמבשלים בתוך הכלי כנגד הדופן. טוב. ומכאן, איך אנחנו מכשירים? אם כן כלי שבלע טעם של איסור, כדי שאפשר יהיה להשתמש בו ביתר, צריכים להכשיר את הכלי. כלי שבלע טעם חמץ, כדי להשתמש בו פסח, צריכים להכשיר אותו לפסח. איך ההכשרה? הכלל היסודי, כבולעו, כך פולטו. כמו שבלע את הטעם של האיסור, כך הוא יוציא אותו. כאשר אפשר לומר, יש לנו שני סוגים עיקריים של בליעה. יש בליעה בנוזלים, ויש בליעה בלי נוזלים. בליעה בנוזלים זה למשל בליעה בסיר שהיה בו מרק. ונניח המרק הזה היה מרק טרף. אז כדי להכשיר את הסיר הזה, צריכים להכשיר אותו גם בנוזלים. למשל, להכניס את כל הסיר לתוך דוד של מים רותחים. וזה יכשיר אותו. או למשל, כף שערבבו בה תבשיל טרף. איך מכשירים את הכף הזו? מכניסים אותה לתוך דוד של מים רותחים. כי הכף בלעה ברותחים, במים רותחים, כך תפלוט במים רותחים. אבל יש בליעה קשה, שזו בליעה באור, אור באש. כלומר, כמו שיפודים, לקחו שיפודים וצלו על השיפוד בשר טרף. אז הוא בלע את הטעם, הטרף בלע בליעה קשה. כלומר, הטעם, הטרף נכנס לתוככי החלקיקים של המתכת. ואי אפשר להוציא אותו במים רותחים. כי מים רותחים מצליחים להוציא את מה שנבלע במים רותחים. כלומר, זו בליעה רכה יותר. שלא נכנסת כל כך לתוככי החלקיקים של המתכת. ולכן, אם זה בלע במים, זו בליעה רכה, הבליעה הזאת תצא במים. ואילו, כאשר הכלי בלע באור, באש, אז הטעם נבלע בתוככי החלקיקים של הכלי, ואי אפשר להוציא את כל הטעם הזה. הפתרון הוא ליבון. והשיטה של הליבון היא שונה לגמרי מהגלה. הגלה, בעצם התרגום, הפירוש של המילה הגלה, זה הפלטה. כמו שנכנס, יצא. נכנס על ידי מים, יצא על ידי מים. כלומר, נכנס על ידי מים רותחים, יצא על ידי מים רותחים. ההכשרה של ליבון בעצם לא מוציאה. היא גם קצת מוציאה, אבל העיקרון הוא שאפילו לא מוציאים. כי מה קורה בליבון? מחממים את המתכת לחום כל כך חזק, עד שהמתכת בוערת. וזה הסימן לליבון, שהמתכת נהיית אדומה. או אם נוגעים במתכת באיזה ברזל אחר, יוצאים ניצוצות. כלומר, הכל שם בוער. כלומר, לא בונים על זה שהטעם יצא החוצה. למרות שוודאי חלק מהטעם יוצא החוצה בתוך האש. אבל בונים על זה שכל מה שנשאר שם נשרף. כלומר, מה שאינו מתכת נשרף. לא צריך להוציא אותו. בעודו בתוך המתכת הוא מתקלה. זו השיטה של ליבון. כלומר, ליבון, בליעה באור, זו בליעה קשה, וההוצאה שלה, ההכשרה, היא לא על ידי הוצאה, היא על ידי שריפת הטעם, הבלוע, בעודו בתוך הכלי. דוגמה לזה, אמרנו השיפוט, או תבניות אפייה, וכיוצא בזה. זה הדוגמה לבליעה קשה, שההכשרה על ידי ליבון. יש גם כמובן מצבי ביניים, בין בליעה רכה לבליעה קשה. לדוגמה, מחבת, או תבנית אפייה. נגיד תבנית אפייה, שמרחו על התבנית קצת שמן, כדי שהעוגה לא תדבק. מה הדין? זה נשב עדיין בליעה קשה, בליעה באור, כי השמן הזה הוא לא שמן שבתוכו האוכל רוחש, כלומר זה לא שמן רוחש. אלא זה רק שלא ידבק. זה עדיין בליעה באור. מתי אנחנו אומרים שזה בליעה בנוזלים? כשיש שם שמן רוחש, כלומר מבעבע. ומה הדין במחבת שמתגנים עליה? באמת שם מדובר על מעט מאוד, זה חצי רוחש. ולכן נחלקו בזה הראשונים. האם מחבת זה נחשב בליעה רכה כמו סיר, או בליעה קשה כמו תבנית אפייה? דעת הראש ואבי העזרי, זה בליעה רכה. ואז אפשר להכשיר מחבטות בהגעלה במים רותחים. ומסביר את זה הראש. כמו סיר, גם בסיר, לפעמים קורה שכל הנוזלים התייבשו. נשאר לנו רק המאכל. נניח, מבשלים פתיתים. הרבה פעמים, זה בעצם מה שקורה בסוף. הכל. המים התעדו ונשארו רק הפתיתים. ולפעמים עוד יש תקלה, שממש האוכל נשרף, ונשאר יבש לגמרי בתוך הסיר. ומה הדין אז? אנחנו אומרים, גם כן, הכשרה של זה בנוזלים. כי ההתחלה הייתה בנוזלים, כל מה שבא אחר כך על גבי הנוזלים. אותו דבר במחבת. היה שם שמן רוחש קצת, אז כל מה שאחר כך על גבי זה. לעומת זאת, הרשב"א אומר, כיוון שהרבה פעמים במחבת זה מתייבש, השמן מתייבש, אז כבר אנחנו מחשבים את זה כמו תבנית אפייה, שצריכים להכשיר את המחבת בליבון, כלומר באור, באש. למעשה, לכתחילה אנחנו מחמירים להכשיר מחבת בליבון, ומקלים בליבון קל, אבל בדיעבד, אפשר להכשיר את המחבת בהגעלה. ומה הטעם? מפני שאם מחכים 24 שעות, ממילא אמרנו שהטעם הבלוע בתוך הכלי הוא פגום. וכבר אמרנו שטעם פגום אינו אוסר. רק חכמים אמרו, אל תשתמשו בכלים האלה עד שלא תכשירו אותם, גם אחרי 24 שעות. כיוון שהאיסור אחרי 24 שעות מדרבנן, אז הלכה כמו המקל. ובמיוחד, שזה גם דעת רוב הפוסקים. לכן, בדיעבד, אפשר להקל במחבת, גם בהגעלה. אבל לכתחילה, בליבון. אלא שליבון הרבה פעמים מקלקל, ולכן, מקלים בליבון קל. רק נגיד פה על קצה המזלג מה זה ליבון קל. ליבון חמור, אמרנו, המתכת היא כולה בוערת. הסימן היא נהיית אדומה, או אם נוגעים בה, יוצאים ניצוצות, או הקליפה שלה נופלת. זה ליבון. זה ליבון חמור. ליבון קל זה שאם חימומו מלמטה, וישימו למעלה איזה קש או חוט, הוא נשרף. כבר נחרח כזה. כבר זה לא עד כדי כך שהכל בוער, אבל זה חום גבוה מאוד. ויש דעה שאומרת שליבון קל מועיל כמו ליבון חמור. יש דעה. ויש דעה אחרת שאומרת שכבלו כך פולטו, אם החימום של המחוות לא היה בחום יותר גבוה, אז ככה יכול להכשיר. קיצור, מצרפים פה כמה צדדים, ולכן בליבון קל אפשר להסתפק. בליבון קל כמובן יותר חזק מהגלה. אם מדובר על מחוות טפלון, כיוון שמשתמשים במחוות הזו כמו תבנית, אז היא צריכה ליבון חמור. ואי אפשר לעשות למחוות טפלון ליבון חמור, כי תתקלקל. אז מחוות טפלון יש בעיה קשה ואי אפשר להכשיר אותה לפסח. מחוות שרוב תשמישה למלאוח. אז בעצם משתמשים בה כתבנית אפייה. כי קודם כל, הרבה לא שמים בכלל שמן שם. נכון? וגם אם ישימו, שמים מאוד מעט. הרוב לא שמים שמן. כי יש במלאוח כבר מספיק שמן. אז אין צורך. אז הרוב לא שמים שם, אז זה ממש מאוד תבנית אפייה. ואז תלוי מה הרוב. ואנחנו נראה את זה כבר את הדין בהמשך, האם הולכים אחרי רוב וכדומה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נחזור לדין של ליבון חמור וליבון קל. אמרנו ליבון חמור הוא ליבון ששורף את כל הטעם הבלוע בתוך הכלי. זה ליבון כזה שהמתכת מתחממת כל כך עד שהיא בוערת כולה. מה הסימן לזה? או שהמתכת נהיית אדומה, או שאם נוגעים בה יוצאים ניצוצות, או שהקליפה שלה קצת מתקלפת. צריך לדעת שהיום ישנן מתכות שלא יש שום סימן בהן. כי המתכות חלקם יותר מתוחכמות ולא יראו את זה עליהם. פעם המתכות היו יותר גסות ויותר ככה התפעלו מהאש. אני זוכר למשל שפעם החמירו ללבן ליבון חמור חצובה. אגב, למעשה מספיק בחצובה ליבון קל. אבל החמירו כמו דעה של חלק מעט מן הפוסקים לעשות ליבון חמור. ובאמת, החצובה התקלפה. מאז הייתה פחות יפה. באופן די משמעותי. אבל החצובות של היום פחות התקלקלו. ואולי לא התקלקלו. דוגמה נוספת, אלומיניום. סיר אלומיניום לא יראו עליו כמעט דבר. יכול להיות שאחרי שמכירים, יראו שהוא נהיה לבן יותר. זה הסימן. אבל היה מעשה ש... היה אלומיניום, והיה בסיר הזה חריצים שאי אפשר לנקות שם. אז רצו לעשות את זה עם ליבון חמור. ואז עשו את זה עם ליבון, כי ליבון צריך לדעת, הוא מועיל גם לפעמים כשיש חריצים, שאי אפשר להוציא את האוכל משם, אז עושים את זה עם אש, זה נשרף. אז עשו את זה עם אש, עם ברנר, זה היה בצבא, ונהיה חור. פשוט. לפני שהספיק להיות אדום, נמוג, כמו נזן. זה רק מראה, זה חום אדיר, ולא אמר מילה לפני כן. ואז השום סימן שעומדת להיות פה בעיה. באמת זה היה חומרה יתרה לנסות לשרוף את זה. וגם אם צריך לשרוף, אז עושים בקלי קלות, קצת עוברים, כדי לחרוך את מה שיש שם, ודאי. לא מעבר לזה. בכל אופן, אם מעריכים שה... כלי, המתכת, בוער, כמו כולו בוער, אז זה כבר ליבון חמור. לעומת זאת, ליבון קל, הוא ליבון שאמרנו שמחממים אותו בלמטה, מלמעלה הם ישימו שם קש או חוט, למשל אם זה מחבת. מדליקים את האש מתחת למחבת, ואחר כך ישימו חוט דק על שולי המחבת, מכיוון שזה טיפה חד שם, נמתחו את החוט והוא נפתח, מפני שהחום ממיס אותו, שורף אותו. אגב, פעם כשהייתי בהכשרת כלים בצבא, אז היה שם, כמו אני הייתי צריך להשגיח משהו, והגיע שם איזה מישהו דתי שהוא היה מומחה קצת, כבר היה בעל ניסיון שם, הרבה פעמים כל תחילת מילואים היה מכשיר את הכלים. אז הוא הראה לי איך יוצא יפה במחבטות של הצבא, הוא היה שם את המחבט השחורה מרוב שומנים שנותרו, שם אותה הפוך על האש, כי אני אמרתי, לפי הדין הרי מספיק לי מלמטה, כי אמרנו שעל מחבט יש דעות, ואז אפשר בליבון קל להסתפק ולשים חוט, אבל אמרתי, תראה מה, שם את זה הפוך, ואחרי ששם הפוך, אז, וזה התחמם הרבה, אז כל השחור הזה שם כמעט נמס, ואחרי זה הרטיב את זה במים ישר עם סקוטש עבר, והכל המחבת חזרה להיות כמו תינוק ביום מוולדו. כבר ראו את המתכת, ואפילו הציבור החילוני שם היה כל כך, הוא אומר, מה? באמת הפעולה של ההכשרה בעלת משמעות. ככה ניכר כלפי חוץ, אבל באמת, כמובן, באמת לדין אין צורך בזה, אלא אם מחמם מלמטה, ברגע שהחוט יחרך שם, יפתח, קרה, אז המחוות קשרה. כי גם הטעם שהיה בצד השני, אם היה טעם, אז הוא נחרך וכבר אין לו טעם. כן.
זה
לא החוט
סינתטי, החוט מחוטנה שהישרק. כי חוט סינתטי הוא הרבה יותר מהר, הוא נמס ו...
גם חוט סינתטי, גם חוט סינתטי אפשר. צריכים פה אז רק אלא מה, שליבון קל לא מועיל במקום ליבון חמור. אז למה מועיל ליבון קל? אמרנו למחבת, שממילא יש חולקים שורים, ורוב הפוסקים אומרים שמספיק עגלה, אז מסתפקים בליבון קל. עוד דבר שליבון קל מועיל, לאותם החריצים, שבהם נשאר אולי משהו משיירי מאכל, ואי אפשר לנקות, הרי ככלל, לפני הגלה מנקים את הכלי. אבל, אם לא מצליחים לנקות, אז ליבון קל מועיל, כי הוא חורך את השיירים שנותרו שם. אבל, צריכים לדעת, יש עוסקים שמקילים. בליבון שאומרים, מכילים את הכלל כבולעו כך פולטו, על חום האש שהייתה בעת ה... בישול או אפייה הקודמת. ואז יש חידוש משמעותי מאוד בזה. כלומר, נניח תבנית אפייה, שאפו בה מאכלים טרפים. אם אנחנו צריכים תבנית, מה הדין? ליבון, צריך ליבון. ליבון חמור, הורס את התבנית. תשימו אותה עם ברנר, עם ליבון, היא לא תהיה ישרה כמו שהייתה. יצטרכו ככה לדחוק אותה בתוך התנור, מפני שהיא מאבדת את הזוויות שלה. כי הליבון מרקח קצת את המתכת, ואז המתכת תופסת זווית חדשה. ולא זו בלבד, גם האמייל של התבנית הרבה פעמים מתקלקל מזה. הרבה מאוד, רוב האנשים היום לא ירצו להשתמש בתבנית כזו אחרי ליבון חמור. וזה לפי דת רוב הפוסקים. אבל יש פוסקים שאומרים, ככה דת ארוגות הבוסם, ונטע לדברה במנחת יצחק, שאומרים, הכלל הוא כבולעו כך פולטו. איך התבנית הזו בלעה, טעם של טרף, בתנור? כמה החום היה בתנור? 200 מעלות? אפשר להכשיר אותה גם בתנור, באותו החום של 200 מעלות. כבולעו כך פולטו. ואז יש פה כולה עצומה. של כבולעו כך פולטו, כלומר בדרך כלל אנחנו אומרים, כבולעו כך פולטו קובע את סוג ההכשרה. בלע במים חמים, צריך להכשיר במים חמים. אבל איך? בקצה של המים החמים, מים רותחים. בלה באור, זה להכשיר באור. אבל איך באור? בקצה של האור, עד שכל המתכת תבער. ויש דעה שאומרת שבאור, אם זה בלה, אז אפשר להכשיר באותו החום. ובשעת הדחק, אם יש עוד צדדים להתקל, אז אפשר לצרף את הדעה הזו, שכבולעו כך פולטו, היינו, שאם תבנית האפייה בלעה בחום של 300 מעלות בתוך התנור, תפלוק ב-300 מעלות וכיוצא בזה. ומכאן לעוד כלל מאוד חשוב, היתר הבלה, או איסור הבלה. זה כלל מאוד מאוד חשוב, וצריכים להבין אותו. אם האיסור נבלע, כשהוא היה איסור, אז חייבים להכשיר בכל החומרה. אני אתן את זה דוגמה. הייתה תבנית אפייה. והתבנית שהשתמשו בה, וזה דבר מצוי, לפעמים אנשים מקבלים תנור ממשפחה שלא שומרת כשרות. עם התבניות. השאלה מה עושים עם התבנית. אז אם יש חשש שהמשפחה הזו השתמשה בתבניות לבשר טרף, אז מה הדין? חייבים את התבניות האלו לעשות ליבון חמור. אמרנו, ליבון חמור יערוס אותם. בעצם צריכים תבניות חדשות. מפני שאין לנו דרך להכשיר את התבניות האלה. ובכלל צדד, כלי שעלול להתקלקל בהכשרה, לא מכשירים אותו. מפני שפחדים שבן אדם יחוס עליו. יעשה את הליבון, אבל לא עד הסוף. ולא יכשיר אותו בעצם, כי הוא מפחד לקלקל את הכלי. אז אם הוא מקבל תנור אפייה ממשפחה שאוכלת טרף, צריך לזרוק את התבנית ולקנות תבניות חדשות. ויש מכילים, אומרים עם מילי, הרי הוא זורק את התבניות, אז שעשה להם את הליבון הכי חמור, ואם יהיה צער הרי טוב, ישתמש. אני באופן אישי מעדיף להגיד לאנשים, אם זה לא שעת הדחק, עדיף לא לשמש בתבניות האלה. לזרוק אותם ולקנות חדשות, כי השתמשו בזה בטרף. אם יגידו לי זה ספק אם השתמשו בטרף, אז כבר נמצא אולי, אז כבר נמצא דרך לכולם, מפני שזה ספק, ואחרי 24 שעות, זה כבר רק מדרבנן, ספק הדרבנן לכולם. אבל בכל אופן, אם ידוע שישתמשו טרף, צריך לעשות ליבון חמור, וליבון חמור ירוס התבניות, אז אין מה לעשות איתם. אבל, יכול להיות מצב שבו זה יהיה יותר הבלה. מה זאת אומרת יותר הבלה? השתמשו ביום ראשון בתבנית הזו בבשרי, וביום שלישי בחלבי. מעיקר הדין אין כאן איסור. כי הטעם הבשרי נשאר טוב רק 24 שעות. אחרי 24 שעות הוא פגום. ומדאורייתא, בעצם, לא היה פה בשר בחלב. כי מדאורייתא, הטעם פגום לא נחשב. בעצם, לא היה פה איסור. רק שחכמים אמרו, שאסור לשמש בזה, כי זה בלה גם בשר וגם חלב, אז תשמש עד שלא תכשיר את זה. זה נקרא היתר הבלה. ואם היתר הבלה, אין צורך בליבון, מספיק הגלה. ומאיפה למדו את הדין הזה? מדין שיפודין שהיו בבית המקדש לצורך הקורבנות. היו צולים בשר קורבנות על שיפודין. ואחרי, ואם אפשר להשתמש בשיפודים האלו פעם הבאה? השיפודים האלה, דרך אגב, היו מעץ. כן. השאלה אפשר שאם צריכים לעשות להם ליבון, הלך העץ. אבל אם מספיק הגלה, מותר. אבל איך השיפודים האלה בלעו את הטעם? על האש. אם בלעו טעם על האש, זאת אומרת, זו בליעה קשה. איך צריך להכשיר? על ידי אש. אלא מה? שכאשר צלו את בשר הקורבן על האש, הבשר היה כשר. אבל אחרי שעברו 24 שעות, בשר של קורבן נעשה נותר ואסור באכילה. ואז גם הטעם שבתוך השיפוד אסור באכילה. אז כדי להוציא אותו לכאורה, היה צריך להיות ליבון. אבל ההלכה שמספיק הגעלה. מדוע? כי כאשר השיפוד בלה את הטעם, הטעם היה כשר. על כן מספיק להכשיר אותו בהגעלה. ומדוע? כי הגעלה מוציאה את רוב הטעם שנבלה בשיפוד, לא את הכל. לכן בדרך כלל צריכים ליבון כדי לבאר את הכל מתוכו. אבל כאשר מלכתחילה הבליעה הייתה בהתר, היתר הבלה, אנחנו מסתפקים בהגעלה. נחזור לתבנית, כאשר הוא טעה, ובאותה התבנית פעם אחת עשה בשר, אבל אחרי 24 שעות עשה חלב, אז לא היה פה ממש איסור. כיוון שלא היה פה ממש איסור, אפשר להסתפק בהגעלה. כלומר, זו שאלה מצויה, שאנשים פעמים מתבלבלים ואומרים, טעינו, השתמשנו באותה תבנית, פעם בשרים, באיזשהו שלב עברנו לחלבים. השאלה, זה בתוך 24 שעות, או לא בתוך 24 שעות? אם זה בתוך 24 שעות, צריכים ליבון חמור, התבנית נהרסה. אם זה היה בהפרש של 24 שעות, הרי מה שעשו בתבנית קשה, כי אחרי 24 שעות עמו פגום, ולא עשו את זה במזיד. זאת אומרת, זה יותר הבלה. אם כן, ההכשרה בהגעלה. כיוון שקשה לנו למצוא דודים גדולים, להכניס את התבנית לתוך דוד של מים רותחים, אפשר לעשות את זה בליבון קל, בתוך התנור. ברגע שמכניסים את התבנית לתוך התנור, מחמים את התנור לחום הגבוה לחצי שעה, יש לתבנית ליבון קל, ואז מכשירים את התבנית בליבון קל. וליבון קל יותר טוב מהגעלה, כי הוא מוציא את כל הטעם ועוד קצת צורף אפילו. לכן, זה הכי טוב. ומכאן, מה הדין בחמץ לפני פסח? האם זה נקרא היתר הבלה או איסור הבלה? נחלקו בזה הראשונים. דעת רוב הראשונים, חמץ נחשב איסור הבלה. אם אנחנו רוצים להשתמש בתבנית אפייה, שאנחנו אופים כל השנה לחם, רוצים להשתמש לפסח, צריכים להכשיר את התבנית הזו בליבון חמור. אגב, יכול להיות שתבניות של מאפיות גדולות, הן יותר חזקות, הן לא מתרגשות מהליבון החמור, והן עומדות בזה ולא נזקות כל כך. יכול להיות. בכל אופן, דעת רוב הפוסקים, שזה נחשב איסור הבלה, ולמה? הרי החמץ כל השנה מותר, נכון? אז למה זה איסורה? כי בפסח הוא אסור, וכל השנה קוראים לו חמץ. זה לא כמו בשר שהיה בהתחלה כשר, ואחרי זה נהיה נותר. פה גם בהתחלה הוא היה חמץ. ולמשל, כשהיה בית המקדש קיים, אסור היה לאכול חמץ כל השנה בבית המקדש. כלומר, דין חמץ היה כל השנה, במקום של בית המקדש. אם כן, אז דעת הרבה ראשונים, שהחמץ נקרא איסור הבלה. ולכן, כדי להכשיר תבנית לפסח, צריכים לעשות לה ליבון חמור. כך דעת הריף, הראש, הרן, הרשב"א. כך פוסק גם השולחן ערוך. אבל דעת הרמב״ם ורבנו תם, שזה נקרא היתר הבלה. כי הרי כאשר עשו את הלחם כל השנה, עשו את זה בהיתר. אין איסור לאכול כל השנה לחם. זה היה בהיתר. רוצים להכשיר את התבנית הזו לפסח? מספיק הגעלת כלים. ככה לומדים הרמב״ם, כי ברמב״ם אין דין ליבון לפסח. יש ליבון בענייני קשרות הכלים כל השנה. אבל לפסח אין דין ליבון, רק הגעלה. אז לומדים מזה שבעצם כל הכלים אפשר להכשיר אותם בהגעלה. ולמה? כי גם אם בלה בליבון, זה נקרא היתר הבלה. ומספיק לו הגעלה. בשעת הדחק. כאשר יש סיבות נוספות להקל, אנחנו מתחשבים בדעת הרמב״ם ורבנו תם, ואומרים, החמץ הוא אתרה, ולכן הבליעה גם אם הייתה ביאור, אז אפשר להכשיר על ידי הגעלה או ליבון קל. בצירוף אמנו עוד צדדים. אבל מלכתחילה, הפסיקה היא שגם חמץ נחשב איסור הבלה, ואין מכשירים תבניות ושיפודים לפסח, אלא בליבון חמור. וכיוון שליבון חמור מזיק, אז באופן כללי לא משתמשים בתבניות שעפו בהם חמץ לפסח, מפני שקשה מאוד להכשיר אותה.
תבניות זה תמיד בנייר אפייה, זה עדיין...
לא, נייר אפייה הוא לא חוצץ. הוא לא חוצץ מספיק.
גם נייר כסף?
נייר כסף כבר יותר אולי. נחזור רגע באמת אם כבר ניגע בתנור אפייה. תנור אפייה שרוצים להכשיר אותו לפסח. אז את התבניות אי אפשר להכשיר, מפני שהתבניות הן בליבון חמור, ואמרנו התבניות התקלקלו. אבל התנור בלי התבניות, הוא לא בלה במגע. לא, החמץ לא נגע בדפנות, אלא רק דרך ההבל שיצא מהעוגות והדברים שהיו ניצלו או נאפו בתוך התנור. ולכן אפשר להכשיר אותו כבולעו כך פולטו, עם אותו, עם לנקות את התנור, לחמם אותו על החום הכי גבוה לחצי שעה, והתנור, גוף התנור, מוכשר. מה יעשו עם התבניות? צריכים תבניות חדשות לפסח. אפשרות שנייה, להשתמש בתבניות חד פעמיות שקונים מאלומיניום, ואיך, על מה יניחו אותם? אז יש רשת שם. בדרך כלל בכל תנור יש רשת, אפשר להניח על הרשת את התבניות. אבל אנחנו חוששים, פוחדים, שמה מהתבנית, שאנחנו בתוכה אופים משהו, יגלוש משהו על הרשת. ואולי הרשת היה בחמץ, והנוזלים האלה שיפגישו את הרשת עם התחתית של התבנית החד פעמית, יחברו את הטעמים, וחמץ עוסר בכלשהו. לכן, עדיף לשים שם גם נייר כסף בין הרשת לתבניות החד פעמיות, וכשאז, גם אם משהו ייזול מהתבנית החד פעמית, לא יהיה מגע בין הרשת לבין התבנית החד פעמית. אבל גם אם לא ישימו את נייר כסף, גם אפשר. מה יעשו? ינקו את הרשת הזו, גם אותה כמובן ישאירו בתוך התנור על החום הכי גבוה, ואז גם אם הרשת הזו פעם בלעה חמץ, אז עשינו לה ליבון קל. הרווחנו קודם כל למה דאמר יותר הבלעה, זה הוכשר. גם למה דאמר שצריך ליבון חמור, הרי אמרנו יש דעה של הרוגות הבוסם, שמספיק כבולעו כך פולטו באותו חום. צריך ליבון, אבל באותו החום. כמו החום של התנור, שבו בלעו את הטעם של החמץ, כך גם מפלט. לכן, בדיעבד אפשר גם בלי הנייר כסף. כבר, בעצם מי שרוצה יכול בלי הנייר כסף. כי מדוע? החשש הוא רק שאם ייזול משהו מתוך התבנית החד פעמית על הרשת והתחבר. ואז אם זה יקרה, אז אמרנו, הוא הכשיר את הרשת לפי הרמב״ם ודעימי, וגם לפי המחמירים הכשיר את הרשת לפי הרוגות הבוסם, כשזה נחשב כבולו כך בולטו, וגם זה נחשב אחרי 24 שעות פגום, ולדעת השולחן ערוך נותן טעם לפגם, אינו עוסר בפסח, וכיוון שלא עושה את זה לכתחילה, אז אפשר, כלומר, הרוצה לסמוך, לא לשים נייר כסף בין הרשת לבין התבנית, החד פעמית, רשם. נסיים כאן.